כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בחוכמת חיים לקראת השנה החדשה. בני אדם לא פעם עושים טעויות, והרבה טעויות, אבל הטעות הגדולה ביותר היא שאנשים לא לומדים מהטעויות שלהם. הם משחזרים שוב ושוב את אותה טעות. בני אדם שוב ושוב אומרים לעצמם, ממחר אני שומר על הרגלי האכילה בריאים, ממחר אני לא צועק יותר על הילדים, ממחר אני נעים יותר וסבלני יותר. ושוב ושוב הם מוצאים את עצמם מול המטבח, אוכלים יותר, צועקים על הילדים, פחות סבלנים כלפי האנשים האחרים. אז הוא יודע שכשהוא צועק זה לא יעיל, זה לא טוב. הוא יודע שזה מחמיר את המצב. הוא מתגאה כאדם אינטליגנטי, אדם שכלי, אדם ענייני, אבל הוא מופתע כל פעם מחדש כשהוא לא מצליח לשלוט על עצמו בתחום הצעקות על הילדים שלו, על אנשים אחרים. עד עד בהדרגתיות האדם מתחיל להפנים, להבין, יש לו בעיה. הבעיה, הוא לא מאמין שהוא באמת יכול לפתור בעיות ללא צעקות. אין לו תוכנית חלופית, אין לו גישה חדשה. הוא מזהיר פעם אחת, אומר פעם שנייה, לאחר מכן הוא כועס. אין לו דיאלוג, אין לו שיחה עניינית להבין את הצרכים שלו והצרכים של הצד האחר. הוא לא לומד לזהות מתי הוא מתרגז, להפסיק את השיח, ללכת, לנשום אוויר, לחזור עוד שעתיים ואז לדבר על הבעיה. הוא מאבד את כל הרוח שלו מהר מאוד, וכשאת זה הוא מאבד, הוא כבר לא כל כך בשליטה. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר רעיון נהדר. און בן פלט היה במחלוקת קורח ומשה רבינו, הוא לא יודע באיזה צד לבחור, משה רבינו, קורח, מי יהיה הצד המנצח? עד שאשתו של און בן פלט אומרת לו, מה אתה צריך להיכנס למחלוקת הזו? מה הבעיה? אם משה רבינו צודק, תלך איתו, אם קורח צודק, תלך איתו, אבל חכה שתיגמר המחלוקת. הרי בכל אופן, תפקיד מכובד לא תקבל, לא אצל קורח ולא אצל משה רבינו, אז מה לך להיות חלק מהמחלוקת הזו? ועל החוכמה הגדולה הזו, שיצילה את בעלה מלקחת צד בזמן שלא ידעו מי הצד המנצח, אומרים שחוכמת נשים בנתה ביתה, מי זו אותה אישה? אשתו של און בן פלט? נשאלת השאלה, איזו חוכמה הייתה לה? כל אחד מבין למה להיכנס למחלוקת כשבכל אופן אתה לא הולך להיות חלק מהמנצחים, אתה בסך הכל תפקיד זוטר. חכה שמי שינצח ינצח, לאחר מכן תצטרף אל הגדולים, אל המנצחים. לכאורה זה פשוט, אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, זוהי חוכמה פשוטה, אבל בזמן של התלקחות המחלוקת, בזמן של שנאה, של מעורבות רגשית רבה, קשה לאדם לחשוב בצורה פשוטה, לא פשוט לחשוב בצורה פשוטה בזמן שיש מעורבות רגשית רבה. זו הייתה החוכמה הגדולה, לחזור אל השכל הישר בזמן שהרגשות משתלטים. אז האדם חוזר על אותן טעויות שוב ושוב. מדוע? מכיוון שהאדם הזה לא יודע ללמוד מהטעויות שלו. האדם הזה משחזר את ההיסטוריה והופך את ההיסטוריה לעתיד שלו, והעתיד הוא לעולם לא מתחדש. ולמרות שבני אדם אוהבים לומר, אני אדם חכם, אני לומד מהטעויות שלי, זה לא תמיד כך, הרבה בני אדם חוזרים שוב ושוב על אותן טעויות. בין אם זו התנהגות שלילית, ובין אם זו מערכת חשיבה שלא עובדת, שלא יעילה. לדוגמה, האדם ממהר להסיק מסקנות, האדם הוא כוללני מדי, כשיש בעיה הוא אומר שהבעיה היא דרמטית יותר ממה שהיא באמת. האדם לוקח הרבה בעיות כבעיות אישיות, יש קושי עם החברה, עם הקהילה, עם כל דבר, הוא אומר זה אני לא טוב, אני לא יעיל. האדם מצייר את העתיד גרוע יותר מעבר, אם אתמול היה גרוע ודאי שמחר יהיה גרוע עוד הרבה יותר. ואז האדם נתקל במכשול. הוא לא משקיע הרבה זמן לחפש דרך חדשה להתגבר על המכשול, הוא פשוט משחזר את הדרך הישנה. ומתקשה לוותר על ההרגלים הרעים, כי הוא ממשיך לחזור על ההתנהגויות הישנות שלו. הוא לא משקיע הרבה זמן לנתח את הסיבה לכך למה הוא לא מצליח להשיג את המטרות שלו. הוא כועס על עצמו שוב ושוב, למה עוד פעם לא הצלחתי להיפטר מההרגלים הרעים השליליים שלי? האדם שוב ושוב אומר לעצמו, זהו, אני לא חוזר על הדבר הזה פעם נוספת, אני לא חוזר על הבעיה הזו פעם נוספת, אני לא חוזר על ההרגל הזה פעם נוסף. אבל אחרי שהוא כועס על עצמו, מתברר שהוא כן חוזר על ההרגל הזה שוב ושוב. הוא אפילו לא מצליח לחשוב על כיווני חשיבה חדשים, לשינוי התנהגות, לשינוי גישה. ואז הוא כבר מתוסכל מהיעדר המשמעת העצמית שלו. וכמובן שכשהדברים קורים עוד פעם ועוד פעם, המוטיבציה שלו לעשות דברים בצורה שונה, גם זה נעלם. האדם מרגיש לא נוח, לא טוב עם עצמו. האדם מתוסכל. אז כמובן, הרבה בני אדם לא לומדים מכל טעות בפעם הראשונה. אבל הבעיה היא שגם בפעם המאה הם לא לומדים מאותה טעות. הוא מתנהג בצורה שהיא לא נכונה. לדוגמה, הוא צועק שוב ושוב על הילדים שלו. הוא מעולם לא מתעמק בשאלה למה הוא צועק, או איזו חלופה אחרת יכולה להיות יעילה וטובה מבחינתו. ולפעמים הוא מראש פוסל תוכנית חדשה. מדוע? למה הוא מאסס להיעזר בגישה חדשה? לדוגמה, להקניית משמעת וסמכות בתוך הבית. התשובה היא, יש לו חשש שמה תהיה כאן התנהגות חדשה שלו בנושא המשמעת שהיא תגרום לילדים להיות עוד יותר חסרי משמעות, ולכן אין לו ביטחון ביכולת שלו כהורה כדי להיות אדם סמכותי יותר, אלא על ידי כך שהוא כועס והוא צועק. הוא מאמין שזוהי הדרך היחידה, והוא לא מתנסה בעוד דרכים חדשות. מדוע הוא לא מתנסה בדרכים חדשות? כי הוא לא מאמין שדרכים חדשות יכולות באמת לעזור לו. לכן הוא חוזר שוב ושוב על אותן טעויות. הוא לא מחפש להשתנות. הוא לא מאמין שיש סיכוי לשנות משהו. הוא בטוח שהוא ניסה את הכל. הוא בטוח שהוא כל כך יעיל, חכם וטוב. רק אין מה לעשות. המציאות היא קשה מדי. היא סבוכה מדי. וזה לא נכון. המציאות היא לא תמיד כל כך סבוכה, אלא החשיבה של אותו אדם היא שגויה. היא סבוכה. וההתעקשות לא ללמוד מטעויות לפעמים היא דרמטית. אדם שהשקיע בתחום מסוים, במקצוע מסוים, בחברה מסוימת, בעסק מסוים, עשוי לומר אמרה בסגנון של השקעתי בזה כל כך הרבה עד עכשיו, ודאי שאמשיך. במקום להפסיד קצת כסף, הוא מעדיף להמשיך ולהסתכן כי הוא עקשן מדי כדי לעצור ולהודות, כן, טעיתי. אדם אומר, אני חי בחברה מסוימת, עם אנשים מסוימים, במשפחה מסוימת, בקהילה מסוימת, בעבודה מסוימת, בתחום מסוים. השקעתי כל כך הרבה שנים, אני לא מוכן לבחון ולבדוק מחדש האם זה המקום הטוב ביותר בשבילי, בשביל הייעוד שלי, בשביל ה-70 שנה, 80 שנה, שאני כאן בעולם הזה. והאדם לא עוצר לבחון את עצמו. האימפולסיביות היא גם סיבה נוספת לכך שאנשים חוזרים על אותן טעויות. אז האדם אומר לעצמו, אז טעיתי, אני אמשיך באותה דרך, אני נחוש, אבל זה לפעמים טעות. נחישות אין הכוונה לסתור את מערכת החשיבה שאומרת גם להיות גמיש. להיות גמיש ולהיות נחוש זה לא סותר האחד את השני. עקשן הוא לא גמיש. עקשן אומר, זו הדרך, אלה אמצעים, ואיתם אני אשיג את המטרה. הנחוש אומר, זו המטרה, אני רוצה להגיע אליה. אלא שאני מוכן להתנסות לפעמים באמצעי הזה. לפעמים באמצעי הזה. הוא מספיק פתוח להיות גמיש. אז טעיתי. נכון, בוא נחזור אל המסלול, אבל נלמד למה נפלנו מהמסלול, למה יצאנו מהמסלול, על מנת שפעם הבאה לא ניפול פעם נוספת. אדם מוצא את עצמו תקוע באותן טעויות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. במקום נוח ובמקום נעים, אדם עשוי לומר לעצמו, אני בעבודה הזו, אני לא רוצה לבחון הכל מחדש, אולי יש אופציה חדשה, אולי אפשר לעשות שינוי כיוון. זה לא אומר הכל ביום אחד, אבל הוא לא רוצה בכלל לבדוק את זה. מדוע? נוח לו להישאר מה שקרוי אזור הנוחות שלו, המקום שמעניק לו את הביטחון שלו. אדם עשוי לפנות אל נושא האכילה, אכילה רגשית כאשר הוא מתוסכל, לחוץ, משועמם. ולמה? כיוון שהוא לא מצליח להתמודד עם הלחץ, עם השעמום, עם הבעיה הכלכלית, כאשר הוא פיקח. במקום להתמודד עם הבעיה, הוא מעדיף לברוח אל המטפל הגדול. מי הוא המטפל הגדול? זה נמצא במטבח, קוראים לו המקרר, פותחים את המקרר ולוקחים משם את כלי הטיפול שמשכיחים מהאדם את הבעיה. אכילה רגשית. יש בני אדם שכן מצליחים, כן מתקדמים, אלא שהם לא מרגישים בנוח באותו מקום של הצלחה, ואז הם מחבלים במאמצים של עצמם. הם מצליחים, הם מסגשגים, אבל אז הם מתמלאים בחרדה, בלחץ, הם מחכים לנפילה הבלתי נמנעת, בכל אופן בעיניהם, כדי להשתחרר מהלחץ, מהחרדה, הם פוגעים בעצמם, הם פוגעים בהצלחה שלהם, הם חוזרים להתנהגות ההרסנית הישנה שלהם, וחוזרים על אותן טעויות. הם לא בנויים להצלחה בכל אופן לא בשלב הזה של החיים, מה שקרוי יצר להרס עצמי. הם לא מזדהים עם מקום ההצלחה, הם מרגישים במתח במקום ההצלחה, ולכן הם מחבלים בעשייה של עצמם. אז ההורה צועק על הילד שלו עוד פעם ועוד פעם, תפסיק לריב עם אח שלך, תתחיל לסדר את החדר, תתחיל להכין שיעורי בית, וככל שהוא צועק הוא לא מבין למה הילדים צועקים לו יותר, וכך הוא כמו אותו כלב שרודף אחרי הזנב שלו במעגלים, או כמו אותו זבוב שמנסה לצאת מאותו חלון עוד פעם ועוד פעם ונתקע בחלון. כל פעם מחדש, עם אותה מוטיבציה, עם אותו מרץ, הפעם אני אצא מהחלון, אבל זה לא מצליח. וכך האדם מתמלא בכעסים שלו על עצמו. אז לאדם יש את המטרות שלו, אבל הוא לא משיג אותם. הוא מנסה לרדת במשקל. הוא משתדל להפסיק עם נושא האכילה הרגשית. הוא מנסה להיות נחמד יותר עם הילדים שלו, סמכותי יותר. אבל הוא חוזר שוב ושוב על אותן טעויות, הוא לא משיג את המטרה שלו. הוא נשאר תקוע באותה נקודה, הוא לא מצליח להתקדם. הבעיה לא נפטרת. מעגל קסמים, הוא חוזר על אותה טעות. הבעיה חוזרת על עצמה, הלאה והלאה, עוד פעם ועוד פעם, אותו דבר. הוא לא יצליח אם הוא לא יעשה משהו שונה. הוא מתחיל לראות את עצמו כאדם לא מוכשר, ככישלון מוחלט. הוא לא מסוגל לעבור מכשול. בכל אופן כך זה בעיני עצמו. לכן הוא גם לא משקיע כל כך הרבה מאמץ. הניסיון בפעם הקודמת לא הצליח, וגם לפני כן לא הצליח, אז הוא מחליט לוותר. למה? כי הוא מאמין שהוא ניסה הכל. הוא לא ניסה את הכל, הוא ניסה את כל מה שידוע לו, אבל הוא לא ניסה את כל האופציות האפשריות באופן כללי. הוא לא מצליח לעבור מכשולים רק בעיני עצמו. הניסיון הראשון והשני לא צלח, והוא אומר לעצמו, אין סיכוי שבעתיד אני כן יצליח. וגם החברים והידידים הקרובים לאותו אדם, יימאס להם כבר לשמוע על אותה התלונה, על אותה הבעיה, על אותו קושי. הטעויות החוזרות ונשנות עוד פעם ועוד פעם, והדיבור עליהם כבר מתסכל את החברים מלשמוע ולנסות לעזור. ואז האדם עשוי לפתח אמונה חסרת היגיון כדי לתרץ את הטעות שלו. נכון, טעיתי, אבל אני לא אשם. הוא אשם, הם אשמים, כולם אשמים. ובכך האדם אומנם מוצא את האשמים, אבל מחליש את הכוח שלו. יכול להיות שבאמת יש הרבה אנשים אשמים, אבל כאשר האדם שם דגש שוב ושוב לחוסר ההצלחה שלו באשמה של מישהו אחר, הוא חושב על זה בראש עוד פעם ועוד פעם. הוא מעניק את כל הכוח לאדם ההוא, האשם, הוא מחליש את עצמו. הוא בעצם הופך את עצמו לתלוי בגורמים חיצוניים. אז אם האדם רוצה להתחיל לשפר את ההתנהגות שלו, חשוב שימנע מלחזור על אותן טעויות שוב ושוב. האדם יודע על מה הוא מתוסכל מעצמו, ממה הוא מאוכזב מעצמו, מההתנהגות שקשורה עם הילדים, עם החברה, בבית, בנושא האכילה, בנושא העבודה, בנושא הלימוד, בכל תחום. קודם כל, לזהות את המקומות האלה ולומר, כן, אני יודע שזה רע, זה לא טוב. לא להצדיק את זה, לא להסביר. נכון, זה לא טוב, אבל אני לא אשם, כי קיבלתי חינוך כזה, כי החברה, כי הקהילה, כי כל מיני הסברים אלה ואחרים. כל ההסברים האלה מרגיעים את הלב, אבל לא משפרים את המציאות. מרגיעים את המצפון, אבל מקבעים את הבעיה. אם אנחנו רוצים להימנע מחזרה על אותן טעויות, הגיע הזמן להקדיש זמן ללמוד את הבעיה ולפתור אותה. לשים בצד רגשות שליליים שאולי יש לנו על פלוני, על אלמוני, ולהתחיל לחפש פתרונות, לא תירוצים, לשאול את עצמנו את השאלות האמיתיות, השאלות הבאות. קודם כל להקדיש זמן למחשבה. איפה טעיתי? קודם כל אנסה לראות את העובדות. האדם אומר לעצמו, כן, יש לי מספיק כסף לעשות קניות כמה שאני רוצה, אבל הוא לעולם לא מסתכל מה התקציב האמיתי שלו. האדם אומר לעצמו, כן, אני יכול לאכול כי מחר אני אתחיל דיאטה. האשליות מקבעות את הבעיה. שאלה הבאה, מה אני יכול לעשות פעם הבאה בשביל להשתפר? לקחת את אותה סיטואציה מעבר שנכשלנו בנושא האכילה הרגשית, בנושא כעס על הילדים, בנושא מריבה עם מישהו מהקהילה. בואו וניקח את אותה סיטואציה ונצייר לעצמנו בראש. נחשוב, אם והיה, ועכשיו זה החוזר על עצמו, עכשיו אני בוחן את עצמי בתנאי מעבדה. מה הייתי עושה אחרת כדי שזה לא יחזור על עצמו? מהי האסטרטגיה? מהי דרך הפעולה שהייתי בוחר לעצמי על מנת שהבעיה לא תחזור על עצמה עוד פעם ועוד פעם? כך אני מייצר לעצמי תוכניות במערכת החשיבה שלי, בתנאי מעבדה. נכון שבשטח זה יותר קשה, כי יש את התלהטות הרגשות, המעורבות הרגשית שהיא מקשה לאדם לעשות שינוי יעיל. יחד עם זאת, כשהאדם בתנאי מעבדה, בתנאים רגועים יותר, בוחן עם עצמו מהם הדרכים האפשריות, הוא מרגיל את מערכת החשיבה למצוא פתרונות. ואז כאשר האדם יגיע אל המציאות, יהיה לו קל יותר לפתח את מערכת החשיבה לפתרונות חדשים. גם אם הוא לא יצליח הפעם הראשונה, אבל לפחות הוא ידע לזהות את הטעות שלו. הוא לא יאמר לעצמו, אני חייב לחוס, אני חייב להתעצבן. הוא יזהה שנכון כעסתי, נכון הייתי אימפולסיבי, אבל ישנה אופציה נוספת. ולפעמים האדם מתבקש לעשות שינויים שורשיים יותר. לדוגמם, האדם הוא נגמל מאיזושהי התמכרות מסוימת. הם מצליחים להיגמל מההתמכרות. אמנם לפני כן הם היו נואשים, לא האמינו שזה אפשרי, אבל בסוף הם הצליחו אחרי טיפול אינטנסיבי. הגישה משתנה. הם צופים אל העתיד בתקווה. הם מחליטים שזהו, הפעם הם לא חוזרים אל הדרך הישנה. אבל זה לא מספיק כך לשחרר את האדם אל העולם הגדול. מדוע? מכיוון שעכשיו צריך גם למנוע חזרה להרגלים ישנים, ולכן הם נדרשים בני האדם לעשות שינויים מקיפים באורח החיים שלהם. לפעמים זה למצוא חברה חדשה. אי אפשר להמשיך ולהסתובב עם החברים הישנים שהם מעוררים את ההתמכרות. אדם שיש לו התמכרות לאכילה, אדם שיש לו התמכרות לקניות, אדם שיש לו כל מיני התמכרויות. פיתוח הרגלים בריאים דורש לא פעם סיום מערכת יחסים לא בריאה בחיים של האדם. בבחינת סור מרע ואל תאמין בעצמך עד יום אותך, למרות שהאדם אומר לעצמו, כן, יש לי התעוררות גדולה כל כך ואני בטוח שלעולם אני לא אחזור להרגל הישן. ואז מתברר שזו רק הרגשה טובה, אבל לא יותר. אנשים שחוזרים לאורח החיים הישן נכשלים. מדוע? מכיוון שהם לא מצליחים להימנע מחזרה על אותן טעויות. יש יותר מדי גורמים שמעוררים את ההתמכרות, ולכן הם חוזרים אל אותה בעיה, על ידי כך שהם חוזרים אל אותה סביבה ישנה שלהם. המפתח להצלחה נעוץ בפיתוח תוכנית טובה, פיתוח תוכנית שהיא מתאימה לשגרת החיים של האדם. ולכן אם לדוגמה מתמודד האדם עם נושא האכילה הרגשית, אז שיכתוב לעצמו על דף פעם הבאה, במקום לאכול כשאני לחוץ, עצבני או כועס, מהי האסטרטגיה, מהו הכיוון החדש שאני בוחר לעצמי כדי להתמודד עם מצב הלחץ. אני יוצא להליכה, אני מצלצל לחבר, אני שומע מוזיקה, אני הולך ללמוד משהו, להחליט איזו התנהגות בריאה תעזור לנו להימנע מחזרה אל התנהגות לא יעילה. עוד נקודה, חשוב לזהות אותות עזרה שמעידים שפנינו שוב ושוב למסלול שגוי. לדוגמה, לעקוב כל הזמן אחרי דפוסי ההתנהגות הישנים שעלולים לחזור. אולי כך נדע שהרגלי, לדוגמה, האכילה שלנו יוצאים שוב ושוב משליטה כשאנחנו חוזרים מהעבודה. כשאנחנו נמצאים מאוחר בלילה ועדיין לא נרדמנו, אנחנו לחוצים כי מחר צריך להתחיל את היום מוקדם מוקדם. לפעמים ישנה דרך שיכולה להיות יעילה, שהאדם מוצא דרך להיות אחראי יותר. קשה להסתיר את הטעות או להתעלם כשצריך לדווח על המעשים. ולכן, שיחה עם חבר או יועץ, אני יודע שפעם בשבוע אני נדרש לתת דוח. אני שופט את עצמי, יש מעין ענך שאליו אני אמור להתיישר. זה היועץ שלי, זה החבר שלי, הוא מוכן לעזור ולהצביע על טעויות וכלפיו, אני אמור להתיישר, אבל האדם הזה לא אמור להיות סלחן, כי אם הוא סלחן, הוא לא יכול ליישר אותי, וכשהוא לא מיישר אותי, אני לא מתרומם, אני לא משתפר, אני לא מתיישר. יש כאלה עם משמעת עצמית גבוהה, ועוזר להם ניהול יומן, או שימוש בלוח שנה, או הם כותבים על דף מה המטרות, מה היעדים, ואיך הם מיישרים את עצמם לקראת הכיוון הזה. ומכאן לעוד נקודה, משמעת עצמית. משמעת עצמית זה לא דבר שנולדים איתו, זה שריר שמפתחים אותו. לכל אדם יש יכולת להגביר את המשמעת העצמית שלו. כדי לומר לא לעוגה, כדי לומר לא לרכילות, כדי לומר לא לבזבוז זמן, כדי לומר כן לעשייה חיובית, דרושה משמעת עצמית. נוח לאדם לומר, הרבה אנשים אשמים במצב שלי. החפץ חיים בספרו, שמירת הלשון פרשת וישב כותב, האמת, כל העניינים שבעולם שקוראים לאדם, לטוב ולרע, כל האדם מסבב על עצמו. לדוגמה, נושא הבריאות של האדם, האדם יכול לומר הכל בידי שמיים, וזה נכון, ובכך הוא מרשה לעצמו לזלזל בנושא הבריאות. ונשמרתם מאוד נפשותיכם, זוהי מצווה. חז"ל העריכו באזהרות על שמירת הבריאות עד שנאמר הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. התוספות מסכת בבא בתרא קמ"ד אומרים, האריה והגנב שבאים על האדם נגזר בידי שמיים, אבל צינים פחים, מזה לא נגזר על האדם, יכול האדם לשמור על עצמו. אם רוצה האדם לאבד עצמו במים או באש, יכול לאבד את עצמו אף על פי שלא נגזר עליו. הרמב"ם בהלכות דעות כותב, כל המנהיג עצמו בדרכים האלה שהוא מלמד, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות, ואינו צריך לרופא ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו. המדרש, במדרש רבה, ויקרא פרשת את זין, אמר רבי אחא, מהאדם עצמו באים המחלות שלו. זוהי האחריות שלו לשמור על עצמו. זו המשמעת העצמית. אומר הרמב״ם, סינו המאכלים המזיקים כאשר ישנה איש את רעהו. השונאו מבקש לעמיתו. איכלו כדי שתחיו והיתר תחרימו. אל תאמינו שרוב המאכל והמשתה יגדיל את הגוף, ירבה את השכל. ההפך הוא הנכון. מי שאוכל יותר מדי שכלו יתבזה. והבריאות שלו תהרס, היא סיבת רוב המחלות, מתוך מוסר הרמב״ם לבן שלו. הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ד' כותב, אכילה גסה לגוף היא כמו סם המוות, וזה השורש למחלות. רוב המחלות לאדם הם לא באות בגלל מאכלים רעים, אלא בגלל שממלא בטנו באכילה גסה גם במאכלים טובים. זו אחריות אחת מיני רבות שיש לאדם, לקחת אחריות על החיים שלו, על הבריאות שלו, על עירת שמיים שלו, משמעת עצמית. בשביל שהאדם יוכל לתרגל משמעת עצמית, קודם כל חשוב שאדם יתרגל לסבול אי נוחות. בהרבה מקרים בני אדם לא מרשים לעצמם להשתמש בכלי הזה, בכוח הזה, בשריר הזה שנקרא משמעת עצמית. למה? הם לא יכולים להסתדר עם אי נוחות. בואו נתחיל להתרגל שאי נוחות זו מתנה. זה הזמן בו האדם מפתח את השריר הנפשי של משמעת עצמית. האדם אומר לעצמו רק עוד פעם אחת, הוא משתמש בשכל, בטעם ודעת בלשון החסידות, כדי להסביר לעצמו למה הפעם זה אפשרי. וזה מה שאומרים בספרי החסידות, למעלה מטעם ודעת. אל תסביר לעצמך, הפעם זה אפשרי, תקל ראש, תאפשר לעצמך, לא, זו פעם אחרונה, ממחר מתחילים דיאטה, ממחר מתחילים ללמוד, ממחר אני מתחיל ברציפות. כל זה הסברים של היצר הרע. רק פעם אחת אני נכנע. הפעם הזו, זה הפתח לכל העתיד של חוסר השליטה העצמית בהמשך החיים. חשוב גם שהאדם יחזק את עצמו. לדוגמה, האדם נמצא ברגע של חולשה, ברגע של משבר. לא להתחיל להסביר ולנתח את המצב, להסביר לעצמו כמה הוא רע ולנתח כמה רע גם יהיה. לא! לומר לעצמי משפט קצר, כן קשה, מחר נתקדם. כן לא טוב, אבל מחר בעזרת השם יהיה בסדר. אני מתקדם לקראת המטרות שלי בהדרגתיות. הגישה הזו יכולה לעזור לאדם להתמיד במשימה שלו. התמקדות בחשיבות של המטרה מסייעת לאדם להפחית כל מיני משברים רגשיים, רכבת הרים רגשית, עלייה וירידה שיש לאדם. היום מרגיש טוב, מחר מרגיש רע. היום יש לו כוח, מחר אין לו כוח. ככל שהאדם ממוקד יותר במטרות שלו, בשאיפות שלו, הוא מגדיל את המטרות שלו. בבחינת מה שאמרו רבותינו, דברי תורה צריכים חיזוק. דברי תורה זה הערך, צריכים חיזוק, צריך לחזק את הערך עוד פעם ועוד פעם. וכשהאדם כך עושה, קל לו יותר להתמיד ולהתעלם מכל מיני הרגשות של אינוחות, של תסכול זמני, של משבר חד פעמי. כך גם קל לו יותר להתאפק. אם האדם יודע לדוגמה שכשהוא יוצא עם הידידים שלו, עם החברים שלו, הוא מוציא יותר כסף. שיגבע מראש ליציאה הזו, אני לוקח איתי 100 שקלים. אבל כולם יגיעו עם יותר, אני לוקח 100 שקלים. להגביל את עצמי לפני האירוע החברתי, שאז אני נמצא במעורבות רגשית, והמוח כבר ימצא סיבות למה אפשר לבזבז, למה זה חד פעמי, למה ממחר אפשר להתחיל לחסוך. נקודה נוספת, צומרה, בואו ונערוך רשימה של כל הסיבות לכך שאנחנו לא רוצים לחזור על הטעויות שלנו. כשאנחנו אומרים לעצמנו, ממחישים לעצמנו, אם והיה ואני אחזור אל נושא האכילה הרגשית, במי אני פוגע? בבריאות שלי, בעצמי, בילדים שלי, בחינוך הילדים, באישיות שלי, בתפיסה שלי את עצמי, באמון שלי, בעצמי. נמחיש לעצמנו למה משתלם וכדאי לנו לעשות שינוי. ככל שנצליח להמחיש ללב, בבחינת וידעת היום והשבות האלה בבך, הלב יוכל יותר להמחיש לעצמו שזה משתלם, שזה כדאי, ואז מהמקום הזה גם הלב יפנים יותר את הכדאיות של ההתמקדות במטרה. כשנתחיל לראות את הטעויות שלנו לא כדבר שלילי, אלא כהזדמנות להשתפר, נוכל תוך הקדשת זמן ואנרגיה לוודא שלא נחזור עליהם. האנשים עם חוסן נפשי מוכן לעתים קרובות להתחלק בטעויות שלהם, ללמד אנשים אחרים, מכיוון שמראש הם לא רואים את הטעות כטעות, אלא כמנוף לצמיחם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.